שלום, כיף, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית, ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה וללמוד ביחד? מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים! וברוכים הבאים לפודקאסט אלם תרבות, איתנו היום באולפן, עוז אלון.
אהן רעות.
שלום, שלום, מנכ״ל הניבוק. מה שמך?
אדם, בהתחשב בנסיבות?
שאין אלכוהול באולפן?
כן, זה גם, שלומי כשלום המדינה.
למה כבר לדכא אותנו? אנחנו מתחילים פרק אופטימי, עוז. לא, לא, הפרק הוקלט לפני שהמדינה נכבטה ו...
הייתה מדינה.
כן, הייתה מדינה, אנחנו מקליטים אותו פה מתל אביב ולא מפורטוגל, אבל אולי את העונה הבאה, אין לדעת.
תקשיבי, אתמול היה אדיר, הייתה ההפגנה בזה, אנחנו נתחיל פוליטיקה.
לא, 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 לא רוצה לדבר על פוליטיקה, זה לא הפודקאסט הזה, זה כבר עושה לי דרופ לכל ה... זה הפודקאסט של גילטי פלשרס כזה, אתה יודע, אפשר לדבר רכילות, עומר אדם עזב לדובאי, זה הסטייל של הפודקאסט.
זה הסטייל של הפודקאסט, בסדר, אז לא נדבר על
עצמו. אז לא נדבר, אוקיי, אז נשתוק, סתם. אז הרבה מכירים עוז באמת את אניבוק, את התרבות המדהימה שלה, זה כאילו, הרגשתי שזה מסט להביא מישהו מהאניבוק לפודקאסט שלי, שמדבר על תרבות ארגונית, כן, וזה שפו לך. כנראה שאתם עושים משהו טוב. כנראה. והפרק של היום בעצם בא להביא נקודת מבט של המייסדים, או כמו שאנחנו קוראים באנגלית, פאונדרים, קו-פאונדרס, על התרבות הארגונית. אז אני רוצה כזה שנתחיל מההתחלה בכלל, מה זה אומר בשבילך כמייסד בסטארט-אפ מצליח, ברוך השם, מה זה בשבילך תרבות?
מגניב, אז ככה, בעיניי תרבות זה של חברה, זה הסט הערכים שלה, שהדבר הזה מתורגם לדרך שבה היא מוציאה לפועל, לדרך שבה מתנהל היום-יום, ולגם הרבה ריטואלים ודברים שקורים בחברה.
אתה יודע, אתה קצת דוגמאות
מהניבוק? האמת שיותר מזה, האנשים שהחברה מגייסת או לא מגייסת.
אז באמת, אם אתה יכול לתת דוגמה מהניבוק, לאיזשהו ערך שאתה מאוד אוהב של הניבוק, או לאיזה ריטואל.
אז אני מאוד אוהב, אחד הערכים שלי מאוד אוהב, זה We Go The Extra Mile, והניבוק היא חברה שמייצרת תוכנה לעסקים קטנים, בעזרת התוכנה הזאת, העסקים קטנים בעיקר נותני שירותים, אגב, וזה חשוב.
חשוב, כן.
הנותני שירותים משתמשים באניבוק כדי להוציא הצעות עבודה, חוזים, אני מתרגם תוך כדי שם, חוזים,
תגיד באנגלית, אנחנו אוהבים, זה כזה פודקאסט שהופך אחר כך להיות בינלאומי, נטפליקס קונה אותו, אוקיי.
אז בול.
כן, זה מרים.
זהו, באמת ראיתי את הצוות של נטפליקס בחוץ.
ראית? שלום, תחייך.
אז עסקים קטנים משתמשים באניבוק כדי להוציא הצעות עבודה, חוזים, חשבוניות ולסלוק כסף, לקבל כסף. כמו שאמרתי, מי שמשתמש באניבוק לרוב אלו נותני שירותים, לרוב אם לא תמיד, זה נותני שירותים. הם מעצבי פנים, מעצבי אתרים, צלמים. אחד הדברים שמאוד חשוב אצלם זה השירותיות. We go the extra mile זה משהו שהוא, שמיום הראשון ראינו איך כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להביא את החוויה לרמה גבוהה יותר, להפתיע, לייצר את הוואו אפקט הזה. ואני חושב שזה מאוד תואם את הקהל שאותו אנחנו משרתים, ומה שאנחנו בעצם עושים בשבילהם, היכולת שלהם משרת יותר טוב את הלקוחות שלהם.
יפה, כי אתם כאילו עושים את האקסטרה מייל, כדי שהם יוכלו לעשות את האקסטרה מייל, זה כמו כזה חבילה עוברת.
בול.
קצת, אהבתי.
בול חבילה עוברת, אבל אני זוכר בתחילת הדרך הייתה לקוחה, קוראים להם ממברים, ממברית.
גם אצלנו. במדיקל, אני אמרתי, כשקוראים להם יוזרים, אני לא מגיבה. אני גם, תמיד ממברים. הם בני אדם, הם לא פייצ'ק.
והם גם חלק מאיתנו, מהקבוצה שלנו, מהקהילה שלנו. אז ממברית, ממש בתחילת הדרך אמרה, מה שאדיר באניבוק זה שהפכתם אינבויסינג טו סקסי. כאילו, מגניב.
וזה קשה.
אפילו חשבוניות אפשר. אז בעינינו זה היה to go the extra mile, לקחת איזשהו משהו ובאמת להביא אותו, כאילו, to the next level.
אהבתי. ואיך באמת הגעתם בכלל לערך הזה? זאת אומרת, מאיפה זה התחיל? זה כזה קמת באיזה לילה כזה מיוזב, ואמרת, we need to do the extra mile.
אני חושב שזה משהו שהוא, ובכלל, ערכים בכלליות בחברה, זה, חלק מזה זה משהו שאנחנו שואפים אליו, ומבינים שבעזרת הסט הערכים האלה, החברה שלנו תנצח, אבל הרוב זה משהו שהוא טבוע בנו כבר. קשה לי להאמין שקבוצה של מייסדות ומייסדים, יכולים פשוט להמציא ערכים שלא קשורים אליהם בכלל.
תפלא, אני חושב שהיום די עושים את זה.
מה זאת אומרת?
שהם כאילו אומרים, אני רוצה להיות שקוף, אני רוצה שבחברה שיהיה שקיפות, אני רוצה שבחברה שלי תהיה כנות, אבל בפועל זה לא באמת קורה.
אז זה לא יעבוד. זאת אומרת, אם מישהו באמת, הוא לא, ביום יום שלו, שקיפות זה לא, זה מביא, הוא לא מצליח. הוא אוהב להשאיר את הקלפים קרוב לחזה, ולא לספר כלום לאף אחד, וגם מפחד שידעו דברים, ואז הוא אומר, איך שלנו שקיפות, קשה לי להאמין שזה יעבוד. כאילו, 3 שנים קדימה, לא נראה לי ששקיפות זה יהיה הדבר שהחברה תהיה ידועה בו.
אז בעצם מה שאתה אומר זה ש-Do the extra mile זה משהו שהוא באופי שלך.
נכון, אז אני חושב שאם זה באופי שלי, או שנעמה, שותפה שלי ואשתי, או דרור, אני חושב שזה היה האופי של הצוות המייסד, ושאנשים שהצטרפו לחברה בהתחלה, אז כשאני אומר צוות מייסד, אני ארחיב את זה
לקורטים.
בדיוק, 10 הראשונים שהיו בחברה, והם היו גם אלה שקבעו את ערכי היסוד של החברה, זה היה באופי של הצוות הזה. זה צוות שכל אחד אהב את היכולת, את ההזדמנות, להפתיע את הלקוחות שלנו, וגם להפתיע מועמד או מועמד שעוברים דרך הדלת, כאילו, אז אני חושב שזה משהו פשוט היה כל כך, בתוך מה שאנחנו אוהבים לעשות, זה היה ברור, ובגלל זה כנראה הערך הזה תפס.
כאילו זה קצת, אני מדמיינת אתכם, יושבים בחדר כזה 10 אנשים, אומרים, טוב, מה משותף לכולנו? כולנו אוהבים להפתיע, אוקיי, let's do the extra mile value, כאילו קצת כזה.
אני חושב שכולנו אוהבים, אהבנו לייצר חוויות מאוד מאוד טובות. ניתן דוגמה, בחור בשם ג'ון שהצטרף אלינו, והיה באמת בין 10 הראשונים, וג'ון הצטרף בארצות הברית, הוא היה סמנכ"ל תפעול והכספים, והיינו באחד המשרדים הראשונים שלנו, סוג של לופט כזה, וג'ון יום אחד, נעמה האמת יום אחד שואלת את ג'ון, ג'ון, מה זה הקופסאות האלה שיש פה בכניסה? וג'ון מסתכל ועושה, מעולה הרמקולים הגיעו. נעמה אומרת, איזה רמקולים? שזה 2014, בקושי יש לנו כסף בבנק, וג'ון אומר, זה סונוס, הזמנתי לנו רמקולים של סונוס. אז נעמה מסתכלת, סופרת, יש פה 6 רמקולים, עכשיו גם בלופט, כאילו, חדר. אז ג'ון אומר, כן, אנחנו צריכים את זה. אז היא אומרת, למה? אז ג'ון אומר, אנחנו נשים רמקול אחד פה למטה, איפה שאנחנו נמצאים, ועוד אחד במטבח, שהוא אותו חדר, כן? ועוד אחד, אחרי שעולים המדרגות קצת שמאל, ועוד אחד בחדר שהוא כאילו ישיבות למעלה. אז אוקיי, יש עוד 2. אז הוא אומר, כן, בשירותים למעלה, בשירותים למטה. אז אמרתי, אתה השתגעת כאילו, אתה מחפש לבזבז כסף, למה שאתה עושה את זה?
וזה סמנכ"ל כספים עוד, זה כאילו פה חשדתי.
הוא סמנכ"ל כספים. והוא אמר, נעמה, תראי, התחושה הזאת, כשלקוח נכנס אלינו למשרד, או כשמועמדת נכנסת למשרד, התחושה הזאת שיהיה מוזיקה ברקע, שיבינו שאנחנו מבינים בהוספיטליטי, באקספיריינס, וחושבים על כל דבר קטן, וממש שיקצו לשירותים, הם ירגישו את זה. ובאמת, קודם כל אני חושב שבדיעבד נעמה תגיד לך שזה הייתה אחלה החלטה, בבית יש לנו סונוס בכל מקום מאז, אבל לא היה משרד באניבוק, וכמעט ולא היה רגע באניבוק, ואת מוזמנת עכשיו הלכת ללונדון מיניסטור, לכנס למשרד לבחון אותי על זה, שאין מוזיקה ברקע. זה פשוט חלק מהתרבות שלנו.
מדהים. שזה כזה 6 החושים קצת. נכון, שלא לשמוע שזה חלק מהחוויה.
אנחנו גם עופים דברים, אז יש גם ריח נעים שלא חלק
שלך. אוי ואבוי. טוב, אז אני בכלל לא באה להפתיע אתכם, כי אני כנראה יצא עם עוד 10 קילו. אז באמת, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על זה שתרבות, ובאמת, אני ארים לך כנראה כל הפרק לך ולנעמה ולצוות המדהים ולדרור על התרבות המדהימה שלכם, ואני באמת סופר סקרנית לדעת, כי אתה מדבר פה עכשיו על זה שהתחלתם בקורטים של 10 אנשים, וזה נשמע שכבר אז התחלתם להניח את התרבות שלכם. למה נניח 10 אנשים ולא 100?
שאלה מצוינת. ואני חושב ש... תראי, יש... אני לא יודע אם 10 אנשים זה מוקדם מדי או מאוחר מדי.
מה הסוויט ספוט? איפה...
אז אני חושב שבעיניי, הסוויט ספוט הוא ברגע שמבינים שבונים חברה. וכשמתחילים לחשוב על להקים חברה, בדרך כלל, לא יודע, אני לא חושב שחושבים להקים חברה, מנסים לפתור איזשהו משהו, איזשהו רעיון, ונמצאים 2-3 חבר'ה בגראז', סוכל, זה יכול להיות בכל מקום, בבית קפה. לא יודע אם זה השלב שצריך להתחיל להגיד, אוקיי, בוא נשב על ערכי היסוד שלנו. אבל בוא נגיד שבדיוק גייסת סכום משמעותי, ובוא נגדיר סכום משמעותי כמיליון דולר, זה המון המון כסף, אז די ברור שיצאת לדרך. את צריכה לבנות פה משהו די רציני, בשביל להצדיק את העובדה שנתנו, שהשקיעו בך מיליון דולר. ואני יודע שגם אולי בשנים האחרונות נהיינו קצת אדישים למספרים האלו, אבל זה סכום, בדיוק, אבל זה סכום אסטרונומי שאשכרה כאילו באה קבוצה של אנשים והאמינו בך כדי להשקיע מיליון דולר.
לגמרי, זה מה שנקרא מזיז את המחט. ממש. מספיק של להזיז את המחט.
אז אני מאמין שברגע הזה, זה כנראה הרגע הנכון להתכנס, לחשוב קצת על, אוקיי, אנחנו בונים כאן חברה, ואיך הולכת תראות התרבות של החברה הזאת. ואני חושב שגם זה נחמד לעשות את זה אחרי שכבר יש איזה כמה, הצוות הראשון שדיברנו עליו.
כן, אותו קורטים.
בדיוק, כי זה כזה, זה שילוב שגם של המייסדים וגם הקורטים, ויכול להיות שבשלב הזה גם מתחילים קצת יותר להבין את מה זה הדבר הזה שאנחנו מנסים להביא לעולם. אולי בשלב היותר ראשוני קצת פחות מבינים את זה. עכשיו, אני חושב שיהיה נכון גם לעשות את זה ב-100 ו-200 וגם 1,000 איש.
אם לא עשיתם את זה מוקדם.
לא עשיתם את זה מוקדם. אני אגיד לך סוד, אנחנו עושים את זה עכשיו שוב.
אתם עושים כמו re-organization התרבות.
כנראה אנחנו נשנה את הממש מילה, את המילים של ה-core-values שלנו. אנחנו הולכים לשנות את זה לגמרי.
שזה גם מאוד הגיוני, כי כשאתה גדל עם כל כך הרבה אנשים, גם התמהיל משתנה, ופתאום ערכים נהיים קצת פחות רלוונטיים ויותר רלוונטיים.
נכון. ואנחנו עומדים לחגוג עשור.
וואו.
ולהתכונן לעשור הבא שלנו. וחשבנו שזה זמן מצוין,
נשמע
לשבת,
במרסטון.
כן, ולהסתכל על איך להתכונן לעשור הבא. אנחנו מבינים את, אנחנו מבינים את מה שאנחנו עושים יותר טוב מה שהבנו לפני 10 שנים. אנחנו מבינים את הממברים שלנו, את השוק שאנחנו הולכים אחריו, כנראה קצת יותר טוב ממה שהדענו לפני 10 שנים. ולכן חשבנו שזה זמן טוב. יותר מזה אני אגיד, ואולי גם זה הסיבה שטוב לעשות זה עם הקורטים בהתחלה. זה כיף. זה רגע שבו בונים יחד. ולדעתי, אם אני עכשיו חוזר ל-2014, ישבנו אותו קורטים, זה היה אצל נעמה ואצלי בסלון בסן פרנסיסקו, והיינו 6 או 7, ואני זוכר שהמפתחים, 3 היו מפתחים, יונה, אודי ודרור, ואני זוכר שבסוף אותו שבוע, אנחנו יושבים ככה ויש לנו את 5 ערכי יסוד, ואנחנו כזה עושים סיכום של השבוע, המפתחים באחד, 3 אומרים, זה היה חתיכת בזבוז זמן. ואני שואל להם, למה? אז הם אומרים, תשמע, זה היה כזה שבוע לא פרודקטיבי. לא כתבנו שורת קוד אחת. ואני חושב, דווקא כתבנו 5 די רציניים. תשאלי אותם, אם את פוגשת אותם ברחוב, אם הם גאים שהם היו באותו שבוע או לא, ואני בטוח שהם כן. עד היום, 3 בחברה עדיין, ומאוד גאים
גם יכול להיות שבזכות זה הם עדיין בחברה, כי התרבות דיברה את אותם.
אוי, אל תגידי זה, כי עכשיו הם ירצו לעזוב פתאום, אחרי שאנחנו נשנה את זה.
לא, הם חלק עכשיו מהריברנדינג, אז זה בסדר.
בדיוק,
נכון. זה בסדר, זה עדיין יהיה בדמותם, הם גם השתנו לאורך השנים.
האמת שיונה אפילו מנהלת את זה.
בכלל.
אז הכל טוב. נכון. אבל אני חושב שזה כיף. כמו שזה ואני חושב שכל מי שנמצא בתחום הזה, נהנה מהיצירה. וזה פשוט עוד רובד של יצירה שהוא אדיר. עכשיו, כשאנחנו התחלנו, אני לא ידעתי שיש דבר כזה. האמת...
מה, תרבות ארגונית? וערכים?
למדתי בבין תחומי, והיה לי שיעור של רייכמן בעצם, אוניברסיטת רייכמן.
כן, נכון, היום זה כבר רייכמן.
והיה שיעור על תרבות ארגונית,
וואלה.
לקחנו את גוגל כזה, אנחנו עשינו עבודה על גוגל, אבל אני לא חושב שחיברתי את הנקודות האלה כשהתחלנו את האניבוק, אני כן ראיתי חברות אחרות מדברות על זה, ראיתי זוג יזמים, ג'וש ותומר לונדון מגסטו, אז הם דיברו על, על ערכי היסוד שלהם, ועל תפיסת התרבות שלהם מהחברה, וזה נתן לנו השראה. ואני חושב שזה משהו כזה גרם לנו להתיישב ולעשות את זה.
אני אגיד לך מה, מה שאתה מתאר זה מצב שאני לא שומעת הרבה מייסדים במצב הזה, ואני גם אסביר, כשחברה באמת מקבלת את הסכום הכסף המשמעותי הראשוני שלה, הדבר הראשון שמעניין את המייסדים, כמו גם את המשקיעים, זה מספרים, וזה פרודקט מרקט פיט, ואנחנו רוצים לראות שאתם כאילו מגיעים ליעדים, וככה וככה, והרבה פעמים, כשלי פחות יצא לדבר עם פאונדרים, עם אותם מייסדים ומייסדות, אמרו לי כאילו, מה את רוצה עכשיו מהחיים שלנו? זה לא זמן לדאוג לתרבות, אני צריך קודם כל לדאוג שתהיה לי חברה, כאילו, אם אני לא עכשיו ידלבר, ואגיע לפרודקט מרקט פיט, וגייס את הראונד A, וגייס את הראונד B, זה כאילו מה שנקרא צרות של עשירים, זה כשלאחרי, ושיהיה את הפרודקט מרקט פיט, נשב ונתכנן את התרבות הארגונית, מה אני עכשיו, גם אגב, בכלל לא שמעתי משקיע שאומר, חבר'ה, זה מאוד חשוב שהתרבות הארגונית שלכם תהיה טובה, ותביאו אנשים טובים לעבוד אצלכם, לא. אז איך באמת, זה דיסוננס, זה לך תילחם בקירות, אני יודעת.
אני מסכים, אבל יש משהו, מישהו אמר לי בשלב מאוד מוקדם, זה או שאת תעצבי את התרבות שלך, בצורה שבה את רוצה ומאמינה, או שזה פשוט יקרה. ולא בטוח תשלטי בזה. עכשיו, יהיו כאלה שיגידו, אוקיי, אז שיקרה, כאילו אתה...
על הבבלה, בדיוק, מה שיהיה.
אבל על הבבלה זה גם יהיה כאילו מאוד תואם את הצוות, אז סבבה, אז למה בכלל צריך לשבת לחשוב על זה? אבל לדעתי, כשאת באה בצורה, אני לא מתחיל לצאת המילה בעברית, intentional.
בכוונה.
בכוונה, מכוונת. את באה עם כוונה,
כן.
בדיוק, את מסתכלת על... מה היעד, מה צריכה להשיג בעולם, ואיך הדרך הכי טובה להגיע לשם, ואת מסתכלת על עצמך, ועל הצוות שלך, ואת שואלת עצמך, מה התכונות שלנו, ומה, כאילו, יעזרו לנו להגיע לשם, שיכול להיות שיש חולשות, שעדיף לא, כאילו, עדיף לנסות, אולי אי אפשר לגמרי לתקן את החולשות שלנו, אבל אולי את החולשות אנחנו נעדיף לגייס אנשים שיש להם פחות את החולשות האלה, או יותר חשוב, יש חוזקות שאולי יש לנו, ואולי יש חוזקות נוספות, שאנחנו נרצה לגייס את האנשים שיבוא עם החוזקות האלו. זה מאוד ישפיע על איך שאנחנו חושבים על הגיוס הראשון.
שזה מעניין מה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת שהעובדה שדווקא, כמו שאני רואה, שהרבה פעמים אנשים שואלים וגם מייסדים, איך אני מגייס קורטים טוב, קורטים חזק, קורטים שיתאים לי, שיתאים לדרך שלנו. כי בוא, לא הרבה גיוסים מוצלחים. זו האמת, העצובה. אז בעצם מה שאתה אומר זה ההפך, העובדה שאתה בא ואתה מניח את ערכי היסוד האלה בהתחלה, תעזור לך דווקא אפילו להתכוונן מחשבתית, לאיזה סוג של אנשים אני רוצה לגייס, ולהימנע מאותם גיוסים שהם פחות טובים, כי אחר כך כשהגיוס יהיה לא טוב, אתה בעצם תבין שהוא, למה הוא לא היה טוב, כי הוא לא היה טוב, כי הוא לא יתאים תרבותית.
אני מסכים, אני חושב שזה גם מאוד עוזר לגייס. כי לא רק שאת יודעת את מי את מגייסת ואת מי לא, זה גם, וזה עוזר למשוך את האנשים הנכונים לארגון שלך, אבל זה גם עוזר לך לבדל את עצמך מהתחרות, כי בסוף בא מישהי ושוקל להצטרף אלייך או לחברה סופר אדירה השנייה שנמצאת ליד, קיר לקיר איתך. ושתי החברות עובדות על דברים מרגשים ואדירים, ושתי המנכליות הן תותחיות על, אבל בסוף היא צריכה לבחור לבוא אלייך, וצריך להיות משהו שהוא אולי ירגיש קצת שונה, שכשהיא תעבור דרך הדלת, תרגיש, אוקיי, זו הסביבה שלי, זו הסביבה שאני רוצה להיות חלק ממנה.
תשמע את המוזיקה של ג'ון, ותגיד,
ותריח את הכרוף בתנור.
את הכרוף, אתה שאמרת שאתם מופיעים, אני דמיינתי את הקורסון.
מבשלים. זה גם. רק מוכיח לך שאני לא יודע, לא להפות.
זה בסדר, אני יודעת גם רק לאכול, זה בסדר. אבל כן, אני יכולה להגיד לך בוודאות, שאם היה ריח טוב של אוכל מחברה אחת, לעומת החברה השנייה, אני חד משמעית הייתי חותמת בה.
סגור.
בלי מצמץ בכלל.
בגלל זה תמיד יהיה לנו תנור במשרד.
זה מדהים, זה מעניין אם אתה נאום
במיוחד. שאגב, זאת גם נקודה. החברה נוסדה אצלנו בבית, בתקופה ארוכה הייתה אצלנו בבית. וזה היה חלק מהאופי של החברה. את זוג, כאילו זוג נשוי, וכאילו באים אלינו הביתה בבוקר, והרבה דברים קרו סביב המטבח, והתחושה הזאת הביתית, ותמיד היינו נעלי בית, שאנחנו מגיעים. אז במשרד הראשון, הדבר שהכי היה חשוב לנו, זה שיהיה מטבח, ושכולנו נהיה בנעלי בית. כאילו, זה, באמת.
וזה, לשמר, לשמר את האווירה.
וזה הדבר הראשון שעשינו. האמת שאני מתחרט, על זה שוויתרנו על נעלי בית כשעברנו למשרד הבא.
אתה צודק.
אבל גם במשרד הבא, המטבח היה המרכז, ובכל משרד מאז, תמיד המטבח היה קטע.
ואתם גם מספרים את זה לעובדים שמגיעים, כאילו למה המטבח הוא כל כך מרכזי?
וואי, שאלת שאלת, לא, אני לא.
זה נראה לי הכי כזה, אתה יודע, מורק.
צודקת, נכון.
נשים איזה שט כזה כאן, בזה המטבח, התקבלו החלטות ראשונות, נשים ספיקרים, אני יודעת.
זה רעיון מצוין, וצריך לעשות את זה. דוגמה מאוד טובה של חברה עם סט ערכים שהוא מאוד מעניין, מותן השראה, זאת Airbnb. ואחד מהערכים שלהם זה be a serial entrepreneur. עכשיו, serial, הם כותבים כאילו בשביל
הכתיב. לא, serial של קורנפלקס.
בדיוק, serial של קורנפלקס. זה מה שהם כותבים. עכשיו, כל דבר נגיד שקורה את זה,
מה זה, טייפו?
כן, טייפ, נכון, מוזר. המרקטינג
שלהם צריך להיות מפותר.
מוזר. אבל אז מספרים את הסיפור, מסיים את המורק, מספרים את זה שהיזמים בתחילת הדרך הדפיסו כקופסאות קונפלקס, כתבו על זה Air Bed and Breakfast, וניסו למתג ככה את השירות שלהם באמצע הסופרבול באיזה. ההתנהגות הזאת של לעשות משהו, שמי היה חושב על זה, זה כאילו בתקופה שבה מפתחים תמיד כתבו קוד וזהו, לא דמיינו להוסיף אלמנטים שהם בעולם החיצון, והחברה האלה הלכו והדפיסו את זה בברקלי, ולקחו את זה לסופרבול, כאילו, אז כל כך הרבה, אז את האופי הזה הם רוצים לשמר, וב-10 אנטרפרנור גורם לכל אחד לשאול, רגע, מה הסיפור? אז אני חושב, דוגמה, מה ששואלת על המטבח הוא, זה רם מצוין, ואני מתבייש, אני לא עושה את זה, צריך לעשות את זה.
אם אתה עושה את זה, אני רוצה לבוא ולעשות חניכה של השלט.
סגור.
בסדר? אני אבוא עם נעלי בית.
תקבלי רויאלטיז, הם נעלי בית.
אצלנו בבית קוראים לזה טאפצ'קי. זה ברוסית. טאפצ'קי זה נעלי בית?
הגדול.
כן. אז אצלי כל מי שבא, מוריד נעליים, ואני שואלת, אתה רוצה טאפצ'קי?
אתם מדברים ברוסית בבית?
הבן זוג שלי הוא מקזחסטן, והוא והילדים מדברים גם רוסית. אני מנסה עוד ללמוד. אני קומסי קומסה, אבל טאפצ'קי זה נראה לי אחת מהמילים הראשונות שלמדתי ברוסית. איפה הטאפצ'קי שלך? למה אתה הולך בלי טאפצ'קי? קומסי קומסה
זה ברוסית?
לא, קומסי קומסה זה בצרפתית.
בדיוק.
אני לא יודעת להגיד ברוסית ככה.
אוקיי.
לא, לא. אז באמת, אם נחזור רגע לדמותו של המייסד באמת, אז כאילו, הרבה פעמים מייסדים ומייסדות אומרים, אני רוצה שהחברה שלי, אתה יודע, יש להם באמת איזה ויז'ן של איך החברה תיראה, אבל הרבה פעמים זה לא מחובר למציאות. זה כאילו קצת מרגיש כמו wish list של מה הייתי רוצה לשנות בעצמי, ואני אשנה את זה דרך החברה. מה אתה חושב על זה?
זהו, אני זוכר...
work or not working.
עשינו רשימה ארוכה של ערכי יסוד שאנחנו רוצים. אחת העובדת הראשונה בארצות, או השנייה, קוראים לה אלקסיס, ואלקסיס הציע ערך יסוד, we are athletes.
מתאים לי להגיד משהו כזה.
כן, we are athletes. טוב, אולי לך זה מתאים, אבל לי לא.
אני
אוהבת להתאמן. אבל לי לא, זה הבעיה. אנחנו... אגב, אתם לא רואים, אבל ראות מצביעה עליי וצוחקת כאילו, באופן בואו אומרת, אתה לא אטלט, זה די ברור, זה כל כך אובייס.
לא, אני צוחקת שאתה אומר
על עצמך. לא, זה בסדר, הכל בסדר, ראות, הכל בסדר.
אני אומרת את זה בכינוח נמצא פה לידי.
לגמרי, הייתה פה הצבעה, הסתכלות.
לא, לא, לא.
וכאילו, זה היה ברור.
אני חייבתי לצוות של נטפליקס מאחוריך.
אוקיי, בסדר. אז בכל אופן, כמו שראות שמה לב, אז ככה גם אני הרגשתי, ואמרתי, אלקסיס, כאילו, עבדך הנאמן, אוהב לאכול מקדונלדס. וכאילו, מה, אני אעמוד מול החברה בעתיד ויגיד, we're athletes, וקודם כזה יגחו, yeah, right, אתה. עכשיו, אלקסיס הסבירה לי, אמרה לי, לא, תקשיב, זה לא מה שאתה חושב, זה אתלטים הם אנשים שמסתכלים על המשימה.
המנטליות.
בדיוק, זה המנטליות, הם מפתחים בדיוק את השריר שצריך, וככה אנחנו צריכים להיות כחברה. אמרתי לה, מעולה, אבל אני לא יכול לעמוד ולהגיד את זה. כאילו, אני מבין שהמשמעות היא בעצם אחרת. אבל זה לא נכנס בסוף. עכשיו אני מת על הערך הזה, שמישהו ייקח אותו, זה מצוין, אבל זה לא אני.
תמכור אותו אולי באיבי.
זה לא אני. כן, קיימת הזכויות יוצרים על הערך הסוד הזה.
כן.
כן, ממש.
תמכור אותו. אז זה באמת מוביל אותנו לזה שבעצם מה שאתה אומר, זה שאם אני מייסד ומייסדת ואני רוצה עכשיו לפתח את התרבות הזאת, אז אמרנו באמת יש את הסוויט ספוט של הסכום כסף משמעותי, אל תעשה את זה לבד, תעשה את זה עם הקורטים שלך, ובעצם לכו על החוזקות, על הדברים שכבר נמצאים אצלכם, זאת אומרת לא...
כן, זה שילוב של, של, של מה ש, מי שאתם, ואתם באמת יכולים לעמוד ולהגיד, אנחנו אתלטים, ומה שגם קצת, יש פה איזה גם קצת אספיריישן, כאילו, זה משהו, זה אתם ומה שאתם רוצים להיות, ויכולים להיות.
אבל כמה פרוע אני יכולה ללכת, אתה יודע, זה כמו שאני, לא יודעת, אני אגיד שאני רוצה להיות, שאני לא אוהבת לישון, אבל אני בעצם אוהבת לישון מלא, אבל אני מאוד מאוד רוצה את זה, או...
אחד, הערך הרביעי שלנו זה We are fearless.
לא היה מתאים לי בחיים, אני פחדנית רצח.
יכול להיות שגם לנו לא. וזה ערך שיש עליו הרבה ביקורת פנימית בחברה.
מעניין.
צוותים אומרים לנו שהם לא מרגישים שאנחנו fearless, שהם לא מרגישים שהרבה פעמים אנחנו כזה גז ברקס, על איזה משהו רוצים להוציא. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על זה. האם זה באמת, אנחנו? וזו דוגמה, זו דוגמה למשהו שהוא לא בטוח, הוא...
זאת אומרת, זה איך ששמתם, אמרתם, אנחנו רוצים להיות, אבל אתה אומר, לפעמים אנחנו מצליחים, ולפעמים לא כל כך, ועובדה שזה גם צף מהחברה, ויכול להיות שהערך הזה לא יישאר עכשיו, בריברנדינג הזה.
יכול להיות שהוא לא יישאר, או שהוא יהיה לו איזשהו...
טייק אוף כזה.
בדיוק, משהו קצת אחר. יש לי כבר בראש מה, אבל לא משנה.
ספוילר.
כן. אבל אני אגיד ככה, תראי, We are fearless, בעצם אנחנו משרתים עסקים קטנים, וכל העסק הזה, היה איזשהו רגע, שעם איזושהי תעוזה, הם התחילו את העסק שלהם. כי זה לא obvious, זה קצת, יש קצת פחות ודאות, את יודעת שאת לא הולכת עכשיו לראות פייצ'ק כל שבועיים, בארצות הברית, פעמים בחודש,
כן.
כאילו פתאום אין לך את הביטחון הזה ואת הקביעות, אז הם היו צריכים איזשהו אומץ, ופירלס חיבר את זה בשבילנו, וגם איזושהי התחייבות אליהם, שאנחנו נהיה כאילו חדשניים, ואנחנו נחשוב, אנחנו ניקח סיכונים מסוימים, כדי לחשוב מה הדבר הבא שהממברים שלנו צריכים.
שזה משהו שכן אתם עושים, זאת אומרת, כן הבאתם איזושהי בשורה חדשה, גם מבחינת המוצר, גם מבחינת התרבות, אז אי אפשר להגיד שאתם לא פירלס.
אז אני חושב שיש הרבה רגעים שבאו אלינו לעשות כאילו פנימית בארגון איזשהו פיץ' על איזשהו משהו, והיו שתי אפשרויות, והייתה, ומישהו שאל שאלה, וכזה רגע, אז למה בעצם אנחנו לא עושים את זה? ומישהו אמר, כי זה מפחיד, כי זה קצת יותר מסוכן, אבל אוקיי, ואתם ממליצים שזה מה שצריך לעשות? כן, אבל, אוקיי, we are fearless. אז היו רגעים שאנשים כזה משכו את core value number 4, ואמרו כאילו, אוקיי, על בסיס זה אנחנו צריכים ללכת ולעשות את ה... לעשות את המעבר האדיר הזה, שהוא מאוד מפחיד. אז כן, השתמשו בזה. With that being said, יש על זה ביקורת, ואנחנו בוחנים אותה.
אבל זה מדהים, כי אני חושבת שזה מראה איך הערכים גם טובים את הדרך המוצרית לדבר הזה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שהערכים זה רק אנשים, ונכון שאנשים גם עושים בסוף את המוצר. אבל בזכות הערכים האלה, אתה יודע לבוא ולהגיד, הנה, עכשיו אנחנו צריכים להיות פירלס. נכון, שמנו את זה על הקיר, אז זה הזמן גם להוריד את זה מהקיר ולשים את זה על הקרקע.
נכון, אז, ואני אוסיף עוד משהו שאולי בין השורות כבר, או בין הסיפורים היה כבר די ברור, אז אמרנו, זה זמן טוב לחשוב על הערכים ועל התרבות, כשאת מבינה שאת, זהו, יצאת לדרך באמת, את הולכת לבנות חברה, ולא משנה מה הרגע הזה, אני הגדרנו אותו כמיליון דולר, ואולי גם חברה בוטסטראפ, יש רגע שהיא מבינה, אני בונה פה חברה, ועכשיו צריך, הדבר השני היה לערב את הקורטים, לערב את האנשים האלה שבאמת גם יהיו האבנג'ליסטים של הסיפור הזה.
הם חייבים.
וגם, נכון, חייבים וזה הם.
חייבים לספר את הסיפור הזה.
וזה הם. ואני חושב שהדבר השלישי, שאולי שוב בין הסיפורים העלה, זה לחשוב עלינו, על מי שבתוך חברה, אבל גם על הלקוחות. אני חושב שזה ווין ענק, כשהלקוחות תולים את הכסוד על הקיר. והיו לנו דוגמאות כאלה של לקוחות שהראו לנו שהם, תלו את זה על הקיר שלהם, בסטודיו שלהם, הלקוחות. אז אני חושב שזה ווין ענק, שגם הלקוחות מזדהים עם ערכי יסוד, וכשחושבים עליהם, בזמן שבלון שעושים את זה.
אבל בשביל שהעמידו את ערכי יסוד, הם צריכים להרגיש אותם.
נכון.
ואז זה אומר שאתה באמת מדבר את התרבות שלך בכל השלוחות, שזה לא רק כלפי מועמד, מועמדת, אנשי צוות, ספקים, זה באמת צריך להיות גם כלפי אותם לקוחות, שהם בסוף גם צריכים להרגיש את זה, וצריך לדבר אליהם גם כן. אני רוצה לקחת שתי דוגמאות, ממש לפני שאנחנו ככה מסיימים, שאני מאוד אוהבת מהתרבות שלכם, ואני סקרנית לשמוע מה עומד מאחוריהם. הראשון זה שבעצם המשרדים שלכם מעוצבים, קופי, אחד על אחד, לא משנה איפה הם בעולם.
אז אני חושב שזה בא מאיזשהו עיקרון, זה עיקרון של, שגם דייברסיטי ואינקלוז'ן, של רצון שגם בצד האמריקאי וגם בצד הישראלי, תהיה תחושת שייכות, ולא תהיה תחושה שיש איזשהו HQ איפשהו, ואני בכלל לא שייך לשם, אני במרכז פיתוח, או הפוך. היום אגב, יש יותר הנהלה בישראל מאשר בארצות הברית, כאילו אני בקסטה מן תהליך הפוך כזה. ואנחנו לא רוצים שהצד האמריקאי שלנו ירגיש שהם כאילו...
הוזנחו.
הוזנחו בדיוק, או שהם לא ב-HQ. אז אחד העקרון שלנו היה one office. והיה לנו מאוד חשוב שבשני הצדדים, בתקופה הרגישו שכאילו אנחנו, שיש משרד אחד, כולנו צוות אחד, ושתהיה הרגשה בדיוק כזאת. בנוסף, היו המון תנועה בין הצדדים. אמריקאים כל הזמן מגיעים לכאן, והישראלים כל הזמן מגיעים לשם. לא תמיד זה בסיבה מאוד מאוד ספציפית, הרבה פעמים זה כי אנחנו מרגישים את הצורך, ששני הזים ירגישו אחד את השני. ובזמן שאנחנו מדברים עכשיו, יש איזה 6-7 אמריקאים במשרד פה בישראל.
אוכלים גם... קרובית.
בדיוק, אוכלים
קרובית. בטאפצ'קי.
לא, היא כבר אפויה. אבל את גם, את תשימי לב שהרבה חבר'ה ישראלים ידברו באנגלית היום במשרד, אני מקווה. שוב, כאילו, מתוך המקום הזה של האינקלוסיביטי, אינקלוסיבנס, והדבר נוסף שאתה שימי לב אליו, זה שכמה אמריקאים מרגישים פה בבית. הם כבר יודעים כאילו, הם כבר מכירים את הרחובות, את המסעדות, ויודעים איך להגיע למשרד, מכירים את כולם במשרד. יש מישהי שנחתה פה ביום שישי, זה היה מדהים האמת, נחתה ביום שישי, היא בצוות של ה-Product Education, והיא נחתה פה, והיא פשוט שלחה הודעה, לאחד החבר'ה, שהוא נמצא ב... lack of a better word, כי נמצא בצוות של ה-DevOps, ושלחה לו הודעה, אי, נחתתי, יש תוכניות להיום, מישהו עושה משהו, שבערב, מה זה? והוא בא עם האוטו, אסף אותה, למשפחה שלו, כאילו, אשתו והילדים, ארוחת שישי, והם כולם שם ביחד, וכאילו, זה פשוט מדהים.
מדהים.
הערך החמישי שלנו זה We're a Family. גם ערך שהרבה אנשים ביקרו.
אתה צריך לשמוע על זה, יש לי פרק על Team vs Family.
כן, נטפליקס.
אני בצד של Family, אבל קיבלתי על זה הרבה בראש.
אז We are Family, כש...
איך זה אנחנו? את זה היינו צריכים לעשות. We are Family.
נעשה את זה.
אנחנו לא נחליף עכשיו את השיר שלנו.
נגמר, אוקיי. אז We are Family, המטרה של הערך הזה, הייתה לדבר על היכולת שלך להרגיש סייף, להרגיש שאת יכולה להיות מי שאת. אני שמעתי סיפורים על אנשים שעובדים בחברות, והם אפילו לא יודעים מה הסטטוס המשפחתי שזה שיושב לידם. 3 שנים כבר. ויש שיגידו, מה זה עניינך? מה זה כאילו עניינו? מה הסטטוס המשפחתי שזה שיושב לידו? הם בסך הכל לעבוד יחד. אבל אני מוצא את זה קצת עצוב, וגם קצת מכביד, אם אני עכשיו נכנס למשרד, ואני סוג של אותה מסכה, ולא כל כך רוצה שידעו מה עובר עליי, ואיך עובר עליי, והרבה פעמים אני לא מרגיש בטוח לשתף את הדברים האלו. לדעתי זה מבאס.
נגמר.
אז We Are Family היה אמור להגיד, keep it real. כאילו,
yourself.
בדיוק תהיה, תבואי כאילו, בלי מסכות, נעלי בית. הביקורת היא, יש כמה דברים. אחד, הדבר המיידי בכותרת זה We are family, איך מה פתאום מפטרים אנשים לפעמים?
אני יודעת, אתה צריך לשמוע את הפרק, זה היה בדיוק על זה. איך אתה עושה ביצועים ו-KPI למשפחה?
לא יודע, ההורים שלי גם מתישהו ציפו שאני אצא מהבית.
זה מה שאני אמרתי.
אבל איך איפה הייתה עוד ביקורת שאני מסכים איתה? אנשים אמרו, אתה יודע, יש לך תפיסה של הפאמילי שלך, איך אתה עם, עם הסיבלינגס שלך וההורים שלך, לא לכולם יש משפחות כאלו.
נכון.
ויכול להיות שלבעם אחר, פאמילי זה בדיוק המקום שבו הם הכי שמים מסכה, הכי לא רוצים. אוקיי, okay, בסדר, יש פה איזשהו, יש פה איזשהו גאפ.
עוד מה של הריברנדינג.
כן, יש פה איזשהו גאפ.
אני כבר יודעת מה, מה לא ימשיך לשנים הבאות.
כנראה.
אז קודם כל אנחנו כבר מגיעים לקראת סיום.
מה, לא הבנת, רק התחלנו.
אני יודעת, אמרתי לך שזה יהיה כיף.
יוב, אני אמרתי לך,
אתה אמרת, אתה צריך אלכוהול וזה, הנה, אתה רואה.
אני לא אמרתי, כאילו, זאת אומרת, לא, כאילו, מי המינות.
קברתי אותך, אני צריכה שאני לרוח את זה.
את יוצאת פה כינוכים ושוקו.
נו, מה אני אעשה? זה מה שבא לי עכשיו. אז אנחנו באמת, בגלל שאנחנו נקראת סיום, בואו נפרגן למישהו, למי אתה רוצה לפרגן? שזה אגב מהתרבות של מג'יקה, אנחנו כל יום 50 מפרגנים אחד לשני.
אוי, זה מדהים. ואני גם חושב שאנחנו קהילה מפרגנת. אני חושב.
ישראלים בסך הכל די מפרגנים, אבל אני חושבת שבגלל שאנחנו חיים במציאות כאוטית, אפופו איך שהתחלנו את הפרק, אנחנו הרבה פעמים נוטים להסתכל על מה שלא טוב, ושוכחים קצת להסתכל על מה שיפה אצלנו.
אז אני אפרגן לאנשים שאני לא מכיר, אוקיי?
הכי טוב.
הפתיע
אותם. הם עכשיו יושבים בבית, כוססים ציפורניים. מי זה? מי זה?
אני חושב שרן ורועי במאנדי, הצוות במאנדי, הם עושים עבודה מדהימה. אני זוכר שיצא לי לראות את המשרדי, או לכנס המשרד של מנדי לפני הרבה שנים, לבקר את הידו דיזיין, את רותם, שהיא גם סופר מוכשרת, וראית המסך עם כל הנתונים בכניסה, הדשבורד הזה.
הביג בריין, ככה נכון. הם קוראים לזה.
אז השקיפות של החברה הזאת, שאחרי זה גם את רואה את זה בכל דבר שהחברה עושה, כלפי חוץ והקהילה, והדרך שבה...
קהילה שלהם סטארט-אפ פור סטארט-אפ, קהילה מדהימה.
וכשמקשיבים גם לפודקאסטים שמדברים, שאירן רואים, שמדברים בהם, את שומעת שהם לא, הם אומרים דברים שלא היית מצפה שיגידו בכזאת קלות, בכזאת פתיחות. אז הם באמת עומדים מאחורי זה, וזה עוזר לחברות אחרות בקהילה, וזה עוזר לקהילה הזאת להיות טובה יותר, ולכל התעשייה שלנו להיות טובה יותר, אז אדיר ושיהיו עוד חברות כאלה. בכלל חברה מצוינת, אז...
כפיים למנדי, איזה כיף אם אתם שומעים אותנו. אז עוז, בזמן שאני סוגרת, אתה תחמם את הגרון, לי 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 לי, נתחיל עם מה זה. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה למערכים שלנו, סמסונג נקסט, זרוע השקעות והחדשנות של סמסונג בישראל, עוז אחירים להם על האולפן, אמר איזה חדשנות, איזה אולפן, רמה גבוהה. נכון? רמה גבוהה, אבל אוכל ברמה נמוכה. אבל זה לא אשמתם, זה אשמתי. אז בעצם עוז בחר שנסיים עם ג'ון לנון.
נכון, אז בדיוק יצא לי להיות בסטימצקי ולהיות לבת שלי את הספר על יוקו אונו. ואני חושב שצריך לזכור שהשיר הזה, שהוא השיר היפה ביותר שנכתב בכל הזמנים, נקודה.
אנחנו עכשיו נהרוס אותו בקריוקי, אבל נקודה, תזכרו שהוא היה שיר יפה לפני שהרסנו אותו.
הוא השיר הכי יפה שכתבו אי פעם. אז אני חושב שצריך גם לזכור שלא ג'ון לנון כתב אותו לבד, הוא כתב את זה ביחד עם יוקו אונו, והאמת היא שיוקו זה הפילוסופיה האומנותית שלה. היא תמיד מנסה לגרום למי שצורך את האומנות שלה, לחשוב ולדמיין. וזה מה שהיא יצרה.
זה בעצם אומר שצריך נשים, אנחנו לא צריכות רק לשבת בבית.
זה בטוח.
יש לנו עוד הרבה מה לתת.
זה בטוח.
אז מוכן?
כן, יאללה. איזה קטע של השאלה שלהם?
אני מתחילה ואתה מצטרף. אוקיי, יאללה. Imagine all the people. Living for today.
וזה גם מתאים להיום וזה, אבל אנחנו צריכים כולנו לעמוד בכיכר ולהשאיר Imagine.
אז Imagine. אתה רוצה עוד פעם?